בוקר טוב לציבור היקר. אני בתחילת השיעור רוצה לברר מה יהיה לפי הראש, נעשה מספרים לטורים. סתם זה אחד. מקרה שני, שתיים. מקרה שלישי, זה שלוש. ולמה אני חוזר על זה? אני רוצה לחזור לפי הרן והראש, באיזה מקרה מדבר את הגמרא. ולמה צריך מיגו בסתראי? הר"ן מסביר שמיגו צריך בסתראי, כתוב כאן בשם הר"ן, שלא ידוע חוב על פה. ואז המלווה אומר, לקחתי את הכסף לחוב על פה. אומר לו, מי אומר שהיה חוב על פה? המיגו. יכולתי להכחיש בכלל את הפירעון, כי אין עדים. אז אם אין עדים, יש לו מיגו. אם יש עדים, אין לו מיגו. אז המיגו צריך בשביל שנאמין לו שיש חוב על פה. טוב, אז שאלנו שאלה, נו, ויש חוב על פה, אבל מי אומר לי מה ניתן הכסף, הרי זה היה בסתם? אומר המלווה, אני קובע. למה אני קובע? עבד לא וליש מלווה, דעת הרן יד המלווה על העליונה. אז הגמרא מדברת כשהוא נתן בסתם, ואז המלווה אומר, אני קובע. טוב. אז המיגו לא צריך בשביל להגיד אני קובע. אני קובע כי זה הדין הוא שהוא קובע. למשל, אם יש שני חובות ידועים, אז הוא קובע בלי מיגו. יד מלווה על העליונה, צריך מיגו, אם לא ידוע החוב, אז הוא אומר, יש חוב. זה לפי הר"ן. אומר הר"ן, ולא זו בלבד, אלא אפילו מקרה שהלווה אומר בפירוש, אני נותן עבור חוב של שטר, והמלווה מקבל את הכסף בשתיקה. אז אפשר לחשוב ששתיקה כהודעה במלווה הסכים ללווה, אומר הר"ן לא. שתקתי כי רציתי לקבל את הכסף ועכשיו אני קובע. אז מלווה יכול לתפוס זה בלי בעל פה. זה לא הגמרא, זה חידוש של הר"ן לפי הגמרא. אפשר לחלוק על המקרה הזה ולהגיד לא, קיבלת כסף והוא אמר ואתה שתקת, הסכמת לדבריו. אתה לא יכול לתפוס כי הסכמת לדבריו. לא. הר"ן מחדש שהשתיקה הזאת איננה כהודעה, מלווה יכול לתפוס למי ולבעל פה. זה החידוש של הר"ן. מקרה שלישי, שהוא כמעט לא מקרה לפי הר"ן. מלווה אומר, אני רוצה את הכסף, למי ולבעל פה. מלווה אומר, אני רוצה לתת עבור השטר. אם אין הסכמה, אין חתונה. אם החתן אומר נגור ואין קנה, והקנה אומרת נגור בנגב, אז אין חתונה. עד שלא מחליטים איפה לגור. אז גם כאן, לווה אומר, אני נותן הכסף עבור שטר. מה לבין הזה בעל הכסף עבור שטר? אין הסכמה, אין הסכמה. אז איך אמרנו? בסוף, מי נותן, מי מוותר למי? מי שיחליט לוותר למי. או לווה יגיד למלווה, טוב, יאללה, תיקח כמו שאתה רוצה, וזה כמו המלווה. אם המלווה יגיד ללווה, טוב, העיקר תביא את הכסף, כמו הלווה. זה לפי רן. זה הסבר הגמרא לפי הר"ן. אז למה צריכים מיגו אני חוזר? שלא ידוע חוב על פה. לפי הראש, משמע שהחוב בעל פה ידוע. רק למה צריך מיגו? כי הטענה של המלווה היא לא טענה טובה. מה הוא טוען? הוא טוען, אתה הסכמת לתת עבור מלווה אתה הסכמת לדבר בעל פה. הוא אומר הלווה, מה? אני רציתי לקבל את השטר. למה אתה אומר שאני הסכמתי? אומר, כן, אני ביקשתי אותך יפה ואתה הסכמת. אז המלווה טוען, הסכמת שהכסף יהיה מלווה בפה. אז זו טענה הזויה, כמו שאומרים. הטענה הזויה היא טענה שבכלל לא יכולה להיות, או גדר חזקה. אז הוא קורא לזה הראש חזקה. חזקה, לא שב וכניש מלווה בשטר, קרה מלווה בעל פה, אלא חזקה שייתן מלווה בעל פה. אז רואים לפי הראש מי קובע, חזקה לא שווה קיניש, מי זה איניש? זה הלווה. זאת אומרת שבדרך כלל הלווה קובע. אז מה המקרה לפי הראש? המקרה השלישי, שהמלווה אמר אני רוצה עבור מי ובעל פה, והלווה אומר נותן עבור השטר, ורבו קצת ביניהם, בסוף הכסף עכשיו אצל המלווה, והמלווה טוען, אתה הסכמת איתי. מה? מה הסכמתי איתך? זו טענה לא הגיונית. אומר לו, אתה לא מאמין לי, יאללה, יש לי מיגו שהייתי מכחיש את הפיראון. אז למה צריכים את המיגו? כי הטענה של המלווה היא לא טענה כל כך הגיונית, טענה חלשה. חזקה לו שווה קיניש, אכן צריכים את המיגו. אז מה אם עכשיו הבעיה של הרן שהחוב לא ידוע? צריכים להסביר לפי הראש שהחובות ידועים, שהלווה מודה בחוב אלא הוויכוח על מה הוא פרה. עכשיו, מה יהיה לפי הראש במקרה של סתמה, או במקרה הזה? אז נלך אחר, נעבור משלוש לשתיים, נעשה הפוך לפי הראש. לווה אומר, אני נותן עבור החוב שבשטר, מלווה שותה. זה היה המקרה. אז המלווה יכול לתפוס עבור מי ובעל פה? לא, זה לא זכותו. מתי זכותו? שיכול להגיד, אני השפעתי עליך והסכמת. אבל אם הוא היה שותק, מה הוא יגיד, השפעתי עליך והסכמת? אתה בכלל שתקת. אז אם זה היה המקרה שאתה שתקת, אז אתה לא השפעת על הלווה. ולפי הראש הלווה קובע.
אני
אומר
שתקת.
לא, אני אומר, אני לא יודע מה היה המקרה, אלא בראש אנו מנתחים מה האפשרויות שהיו. אז אני אומר שלפי הראש, בדיוק כמו שאתה אומר, לפי הראש זהו המקרה הבלעדי של הגמרא. כמו שלפי הר"ן זה המקרה של הגמרא, ככה לפי הראש זה המקרה של הגמרא, כשהיה אי הסכמה ביניהם, והמלווה השפיע על הלווה, זה מה שהוא טוען לו. ולכן צריך את המיגו, כי יש חזקה לא שווה קיניש, יש חזקה שהוא לא יסכים. אלא במאי מאירי לפי הראש, המלווה טוען היום, אני ביקשתי אותך שהחוב יהיה הפיראון יעבור המלווה בעל פה, כי אין לי על זה שום הוכחות, ואתה הסכמת. אז זו טענה לא הגיונית, אז במיגו הוא נאמן. אבל אם המלווה יגיד, אם המלווה בעצמו יגיד שזה היה המקרה, שהלווה אמר, אני רוצה לאכול בשטר, והמלווה שותק, אז אם הוא שותק, הוא לא השפיע עליו, אז אין לו טענה. אז בעוד שלפי הר"ן, אנחנו נכתוב פה, כתבתי חטא לכיוון הר"ן, בעוד שלפי הר"ן מלווה יכול לתפוס עבור מלווה בעל פה, וזה חידוש הר"ן, הרי שלפי הראש, במקרה הזה, אם המלווה שותק, מלווה אין לו טענה. מלווה, אין לו טענה. אז אם אין לו טענה, לא יעזור מיגו. אז מה יהיה הדין? הלווה נאמן שפרה השטר. כלומר, הגמרא לא עוסקת במקרה הזה, זה רק הדין שאני מסיק מתוך הגמרא. האם מותר להסיק דין מתוך הגמרא? כן. כי אם הראש אומר שצריך מיגו בגלל חזקה לא שווה קיניש, זאת אומרת שהמלווה טוען, אני השפעתי עליך, טוב. אבל אם הוא לא השפיע, אלא המקרה היה שהוא היה שותק, והלווה אומר, אני נותן, אם ישנו את הראש, כאילו, לפי הראש ישנו את המלווה, אדוני המלווה, מה היה המקרה? הוא אומר, המלווה אמר כך וכך, והמלווה היה שותק. אז הר"ן יגיד, אם ילכו לר"ן, הר"ן יגיד, טוב, המלווה קובע, והמלווה שותק מרוב חוכמה, ויכול לתפוס את זה בעל פה. שאלו את הראש, אז הראש יגיד למלווה אין לו טענה, כי הלווה נאמן שפרה השטר. למה? כי הלווה קובע. הלווה קובע למה יפרח. והוא אמר בפירוש שזה בשביל השטר. אם הוא אמר בפירוש, אז אין זה חידוש, אין זה חידוש. זה הוא קובע, אז הוא אמר. עכשיו נעבור למקרה הזה, מה יהיה כשהוא לא אמר? כשהוא לא אמר. אז אם הוא לא אמר, אז היה בסתם. מה זה בסתם? זה לא אמר וזה לא אמר. אז המלווה יכול להגיד, אני אתפוס לחוב על פה? מה פתאום? כי לפי הדין הולכים אחר הלווה. אז פה, לפי הראש, יד לווה לעליונה לקבוע איזה חוב הוא פורח, ולכן, אם מסתם הוא יגיד בשטר, נכון? מסתם יגיד בשטר, ולכן החוב בשטר פרוע. זאת אומרת, מה אני רוצה להגיד? שבאיזה מקרה מדברת הגמרא? לפי הר"ן, זה המקרה של הגמרא. לפי הר"ן, אז זה המקרה של הגמרא, וזה חידוש של הר"ן, ובמקרה הזה אין שאלה ש... המלווה לא יכול לקבוע, כי הלווה לא הסכים איתו. לכן, לפי הראש, הגמרא לא עד רב במקרה הזה. כי לפי הראש, יד לווה על העליונה. ולמה צריך מינו? כי המלווה טוען, נכון, אתה בהתחלה אמרת ככה, ואני אמרתי ככה, וקצת רבנו, וקצת התווכחנו. בסוף, הסברתי לך שהכסף שלי לנגיד זה, וזה הסכמת. הסכמת, זאת אומרת, הראש הטענה לא הגיונית שהוא הסכים, מה פתאום? שזה צריך מיגו שהוא היה מכחיש. אז הגמרא מעירה, לפי הראש, רק במקרה הזה. אז זה נגמר דבר מעניין, יוצא, שלפי הראש, הגמרא מדברת, ראש, פירוש הגמרא, לפי הראש הגמרא מדברת רק במקרה הזה, אבל בשני המקרים האלה, כיוון שהמלווה היה שותק, אין לו טענה, ולכן יד לווה על העליונה, ולפי הרן בדיוק הפוך, שבסתם בזה יד מלווה עליונה. זה השלמה של השיעור של אתמול. בזה דיברנו כשיש לו מיגו. אז מה עוזר המיגו? אז המיגו עוזר, לפי אז רק ההבדל הוא בין השיטות שלפי הרן מדברים בחובות לא ידועים, אז המיגו עוזר לעשות חוב, ולפי הראש, המיגו עוזר לטעון טענה נגד החזקה. אז שאלנו שאלה, איזה מיגו נגד חזקה לא אמרינן, אז מה עוזר המיגו? הרי מיגו נגד חזקה זה בעיה בגמרא. תירסנו, מיגו נגד חזקה זה בעיה בגמרא, אבל עכשיו זה ספק. אז הולכים אחר המוחזק. נו, אז כאן הכסף אצל המלווה, והוא המוחזק. אז המיגו הוא באמת מיגו נגד חזקה, להחזיק את המעות שבידו. עד כאן פירוש הגמרא כשאין עדים. עכשיו נעבור למקרה שיש עדים. מישהו רצה עד כאן להעיר איזה הערה, קושייה, תירוץ, משהו, רבי שלמה?
סיפור חדש. אם בשטר יש זמן פירעון, ראש חודש ניסן. הלווה בא ומתן את הסכום של השטר בראש חודש ניסן. מה יעשו עם זה הראש והרן? וזה, כל העולם רואה שהוא מתכוון לשטר, אפילו שהוא שותק. הוא שמר ושותק, הוא רובה שותק, אבל הוא בא ונותן לו ביום הפירעון בשעה הקבועה 500,000 שקל בדיוק בשטר. מה יהיה אז?
תראה, בוא נסדר את הגמרא. במה הגמרא מדברת? הגמרא מדברת במקרה, קודם כל, ששני החובות כבר הגיע זמנם מזמן. הסוגיה מדברת שאין שום רמז למה הפירעון. אתה יכול להגיד, אתה יכול להגיד, בוא נסתכל על הסכום, בוא נסתכל על היום. לא בזה מאירי השס. השס מאירי, רק רגע. השס מאירי שהחוב היה 1,000 שקל, חוב אחד היה בכסלב, חוב אחד היה באב, והיום אנחנו מוחזים בטבת, והוא פורע בטבת. עכשיו לא יודעים בטבת מה הוא פורע, את החוב הזה או את החוב הזה. בזה מאירי השס. אתה שואל שאלה, מעבר לגמרא, מה יהיה?
מה יהיה במציאות כזאת?
כן, כן.
נלך עם הראש של הראש, עם הראש של הרד.
אז בוא נחשוב ביחד, בוא נחשוב ביחד. אם אתה אומר שהחוב שבשטר הגיע זמנו, נגיד בראש חודש טבת, נגיד החודש הזה הגיע זמנו, אז אני שואל אותך, אתה צריך לפרש לי את השאלה, והחוב שבעל פה מתי הגיע זמנו? תגיד, תמציא את השאלה נכון, אם כבר אתה ממציא שאלה, תמציא אותה מושלמת.
זה אותו סכום?
אתה רוצה להמציא שאלה, נכון? תמציא שאלה. אנחנו ביחד, שלמה ואני, מחברים שאלה. לא, אני לא אומר, אני עוד לא אומר. רק תמציא את השאלה ולברר אותה, כי כל שאלה היא הסקת דין מתוך הגמרא. מה אתה אומר? החוב היה 1,000 שקל, 1,000 שקל, אחד היה בטבת, ואחד היה מתי? נגיד גם באב, אותו הסיפור. נגיד גם מאה.
אבל הסכומים הם לא אותו דבר.
תראה, אם הסכומים לא אותו דבר, אז אין מה לדבר.
אבל אני אעשה את הסיפור, אני לא יכול לעשות סיפור.
לא, אתה רוצה לשאול שאלה. מי שרוצה לשאול שאלה, רוצה לשאול שאלה שתהיה שאלתית. אתה רוצה או לא?
הסכום של המלווה בעל פה הוא הרבה יותר נמוך מהמלווה שבזה.
כן, על זה נאמר בגמרא, הדמים מודיעים. שרואים לפי הסכום, ודאי שאתה צודק, זה פשוט. שהדמים מודיעים. רק אתה שאלת שאלה אחרת, לא אם הדמים מודיעים, אלא אם זמן הפיראון מודיע. זה אתה שאלת. אז אני אעשה את הבסיס, איך שהבנתי את שאלתך, תגיד, איך שאני הבנתי, אם הבנתי נכון. סכום שווה, 1,000 שקל. אחד היה באב, ואחד היה בטבת. הוא מחזיר לו בדיוק
בראש חודש טבת, בדיוק בזמן.
בזמן השטר.
בזמן השטר, מחזיר לו. אבל יש חוב קודם מאב. אומר המלווה, אומר המלווה שאצל רבקה כתוב בתמיעת, יש בתוויך מקום לנו ללין. ואז היא אומרת, בל בתועל אנוכי, ויש מקום לנו. עונה על ראשון ראשון, ועל אחרון אחרון. אומר המלווה, אתה רואה? ראשון ראשון, אחרון אחרון. אז החוב של אב, בטח אתה פורע את החוב של אב. רגע, רק את החוב של אב, שהוא בעל פה. אומר המלווה, ואני באתי בטבת, שזה החודש של השטר. אז אני אומר, אם לא אותו סכום, בזה לא מיירי השס. בסכום, אז בטח אתה צודק שהדמים מודיעים איזה חוב הוא פורע, זה בלי ספק. זה לא הגמרא. אבל אתה שואל, האם התאריך קובע? ואני חושב שבמאי מיירי, אתה צודק בצד אחד, דהיינו, אם חוב אחד הגיע זמנו ואחד לא הגיע זמנו, אז חזקה אין אדם פורע תוך זמנו ופורע את החוב שהגיע זמנו. אבל אם שניהם הגיע זמנם, ואחד הגיע זמנו לפני חצי שנה, והוא לא פרע לו, אמר אין לי כסף, ואחד הגיע זמנו היום, והוא פורע היום, אולי היום הוא פורע את החוב של חצי שנה, ראשון ראשון, אחרון אחרון, לקיים מה שנאמר, ישנה בלי חדש להוציאו.
ששניהם
שותקים. זה הסיפור של הגמרא ששניהם שותקים, כי אם היה מפרש, עין טור שלוש. אז זהו, אם כן, זו התשובה. אם כן, אתה בשלמה הוסיף לנו היום שני פרמטרים חדשים, שאם החוב אחד הגיע זמנו ואחד לא הגיע זמנו, ברור שלא מדברים על החוב שלא הגיע זמנו. שתיים, אם החובות שונים בסכום, ברור שרואים לפי הסכום, אלא כל הלוח וכל הטבלה וכל הסוגיה מיירי, ששניהם הגיע זמנם והסכומים שווים, והשאלה למה הוא נתן לו. בסדר? אבל עד עכשיו דיברנו כשאין עדי פיראון בשביל מה צריך.
צריך שיש שתיקה, אם הם מדברים, זה...
לא, טור 2, יש טור 2. טור 2 זה אפילו לפי הר"ן, טור 2 לפי הר"ן. אפילו כשהלווה מדבר, והמלווה קיבל בשתיקה. אז אפשר לחשוב, המלווה, הלווה אמר, אני נותן לשם השטר, מה שיותר טוב מזה? והמלווה לא עושה לו ככה, ולא עושה לו ככה, אלא עושה, ברוך אתה אדוני אלוהים מלך העולם, שהכל נהיה מדברו. ממלא פיו מים. אז הוא חושב שהגיע זמנו לשתות עכשיו 5 o'clock tea, אבל הוא אומר לו, לא, שתקתי רק כדי לא לענות לך, שלא תפרש את שתיקתי כהסכמה, אלא כשתייה. ואני לא הסכמתי. ובלב שלי אני החלטתי לתפוס למים האלה בפה. הוא אומר, אתה החלטת? מי אתה שתחליט? הוא אומר, אני המלווה, עבד לווה לי איש מלווה, אני המחליט, לפי הר"ן. זה צודק, לפי הר"ן, זה החידוש של הר"ן. אז הגמרא... ומה עם הראש? אמרתי הרגע בשיעור, שמה הראש יגיד במקרה 2, במקרה 1, הראש יגיד ככה. המלווה, הרי לפי הראש, למה המלווה צריך מיגו? כי הוא צריך לטעון טענה מיוחדת. אני השפעתי עליך לפרוע לי את המיגלה בעל פה, וזה יש, זה נגד חזקה לא שוויק איניש. אז מדובר לפי הראש דווקא בטור 3, שהוא השפיע עליו בהדיה, אבל ב-2 וב-1 שהיה בסתם, אז הוא לא טוען השפעתי עליו, אז אין לו שום טענה, אין לו טענה, לפי הראש, הדינו שיד לווה על העליונה. זה מה שהסברתי היום בשיעור. מישהו לא מסכים איתי, חולק עליי, יגיד מה הוא חושב, ככה אני הבנתי, זה הבנת הלב, אבל נראה לי זה נכון. רבי עמנואל. תלוי, לפי הר"ן זה כוח שהיה עוד חוב, ולפי הראש, כוח על הסיפור.
לפי הר"ן מבין, זה גם כוח נאמנות, גם לא על
חוב. בוקר טוב.
על נאמנות של מה שהיה. זאת אומרת, אם לפי דעת הר"ן, אם המלווה טוען בעצם שהמשיכות היה כך וכך, אבל הלווה אומר לא, בעצם אני אמרתי בעצם שיהיה בשביל לפרועת השטר, אבל אתה הסכמת, והמלווה אומר לא נכון, אז הגמל ויד המלווה על העליונה, זה לא רק טען, זה לא רק מיגו שמייצרת את האחרון, זה גם מיגו שנותן לכוח את על נאמנות על מה שהיה.
אתה שואל מה יגיד הרן במקרה שלוש, זה אתה שואל?
כן.
מה יגיד הרן במקרה שלוש? עם מיגו, בלי מיגו?
עם מיגו.
אני חושב שהדין מה שאתה אומר נכון, אבל איך שאני מבין את המיגו צריך בשביל להמציא את החוב. בשביל להמציא את החוב של העל פערי. לא ידוע החוב, אני אומר שהיה חוב. בשביל זה צריך מיגו. אתה אומר שצריכים את המיגו, גם לטענה של המלווה הסכמת. יכול להיות, כן. כן, כן.
כן. כן. כן.
כן. יכול להיות, אבל אני אומר, אבל המיגו של הגמרא, המיגו של הגמרא, תפקידו לפי הר"ן לייצר את החוב שבעל פה, אבל יכול להיות שהוא גם מועיל במקרה שלוש. כן, שאם יש לו מיגו, אז הוא אומר, הידי על העליונה, כי אני... כן. אבל בסך הכל, לפי הרן הוא הקובע, הוא הקובע. אני קובע למה יהיה הפיראון, אבל מי מלווה יגיד לו, אני לא מסכים. ויגיד לו, אני קובע כשהכסף אצלך, אבל אם הכסף אצלי, אני יכול להגיד, אני לא מסכים? אני לא נותן את הכסף?
אבל אמירה שלא, בסדר, אם הוא נותן את הכסף...
אלא הוא אומר, הסכמת, הוא אומר, הסכמת. כן.
הכסף יעיל.
כן. נכון. כן, נכון. לא, הוא יכול, הוא יכול להגיד נתתי, אבל בתנאים שלי, שזה על המלווה בעל פה, כך אני אומר. ומה אתה משקר עליי? הוא אומר, אתה לא מאמין, יש לי מיגו. אני לא משקר, יש לי מיגו. יכול להיות שלפי הר"ן, כן, המיגו יועיל גם לזה. המיגו יהיו לו שני תפקידים. א', להמציא את החוב, וב', לטעון שהכסף ניתן בעבור המלווה בעל פה. טוב, זה כאשר יש מיגו. עכשיו נעבור למצב, על יש מיגו, על אין מיגו, אתה רוצה לשאול?
על מסקנת
שאל. תגביע קולך כדי שתתגבר על המזגנים, וכולם ישמעו את השאלה שלך, כי אתה שואל שאלות טובות, ואפשר ללמוד גם מהשאלות, אז תשאל, שכולם יבינו. שיכול לפרוע בעל כורחו, יכול אם הוא רוצה.
איזה חילוק הר"ן יעשה, כי הר"ן פה, באופן פשוט שהלווה יכול לפרוע את המלווה בעל כורחו, אז אנחנו אומרים שיש לו איזשהו יתרון, ופה, כלומר, איזה חילוק הר"ן עושה?
אבל זה לא היה הסיפור. הסיפור לא היה שבעל כורחו, הסיפור היה בהסכמה. כן, אבל פה, הסיפור שלנו... הוא לא היה בעל כורחו, הוא היה בהסכמה. פה, הסיפור של סטראי. רק הוויכוח, איזו הסכמה הייתה? הסכמה זו, הסכמה זו. זה נכון מה שלמדנו. הבאתי גמרא בגיטין, שאומרת בפירוש, שפיראון בעל כורחו, לא גמרא, אבל הר"ן בגיטין אומר, שפיראון בעל כורחו שמה פיראון, אבל זה לא מעניין הסוגיה שלנו. שאתה מדברת בפיראון שנעשה בהסכמה, באיזושהי צורה לבסוף. פה זה לא המקרה. טוב, עכשיו נראה מה יהיה ואיך צריכים לחשוב במקרה. כל הטבלה בדין הזה, מי קובע? עכשיו, כשיש עדים על הפיראון, שעדים על הפיראון, אז כל אחד מבין, אין לו מי גודל האדם. אז אם כן, על מה ניתן הכסף? יש עדים על הפיראון, אז לפי הר"ן מה אמרנו? שאם אין עדים, אז המלווה ואין לו מיגו. אם אין לו מיגו, הוא לא יכול להמציא חוב אחר. אם הוא לא יכול להמציא חוב אחר, אז הכסף ניתן לחוב הזה. אם ניתן לחוב הזה, אז ניתן עבור השטר, ניתן עבור השטר, השטר פרוע. אז הגמרא אומרת, איתרא שטרא, אז לכאורה פשוט, שאם אין עדים, שאם יש עדים, איתרא שטרא, כי זה ניתן על החוב הזה. זה לפי הר"ן. לפי הראש, אז שתי חובות ידועים, אז זה קצת יותר קשה, כי בעצם הוא אומר, יש חוב אחר, ונתת על חוב אחר, רק אנחנו אומרים, זה טענה לא מתקבלת, טענה לא נורמלית, שפרעתי עבור על פה, לא, כנראה פרעתי עבור שטר, זה מכוח חזקה. אז פה היתרא שטרה זה רק מכוח חזקה לא שווה איניש. אז יש פה מקום לדון מה זה היתרא שטרה. אז אני אומר שאני חושב שהחוזק של היתרא שטרה שונה מהר"ן לראש. זה כהקדמה ללימוד התוספות. מדוע? כי לפי דעתו של הר"ן, אדם לא יכול להמציא חובות. אז בעזרת המיגו הוא יכול לייצר חוב אחר, ולכן אומר הפיראון היה בשביל החוב האחר. אז אם אין מיגו, אין חוב אחר. אין חוב אחר, אז השטר פרוע, שטר פרוע. יתרא שטרה, אין שטר, לכאורה אין שטר. ולפי הראש זה קצת בעיה, כי ידוע שיש חוב אחר. אז אולי הוא פרט החוב שבעל פה, אז אומרים חזקה לא שווה קיניש. בגלל החזקה לא שווה קיניש, השוטר תנועה מכוון את הכסף שכנראה ניתן בעבור השטר, כנראה. אבל זה לא בטוח, אז היתרא שטרה פה הוא לא כל כך בטוח, ואז באנו יותר לשאלה מה זה היתרא שטרה. כך שאני, מה אני אומר? שלפי הראש אני מבין יותר טוב את הדיון מה זה היתרא שטרה. אבל לפי הר"ן, לכאורה היתרא שטרה הלך השטר. למה? כי אין חוב אחר, אז השטר נפרע, גמרנו, היתרא שטרה. וככה נראה מתוך ראיתות הגמרא. אז הגמרא אומרת, אמר רב נחמן, היתרא שטרה, כוונה כשיש עדים, רב פאפא אמר, לא היתרא שטרה. השטר לא היתרא. שואלת הגמרא, עולה רב פאפא, שאומר לא היתרא שטרה, אני קורא בגמרא, מה ישנה מהאוד אמר ללחברי, הו לי מאה זוזים דמסיקנה בחווה אשטרה, אותו סיפור, אמר לו, לאו ותורי אהבת לי, נתת לי את הכסף בשביל לקנות שברים ולסחור בבשרם, ואחר כך הגענו למקום שמקצבים את הבשר, ועתית ואיטיבת המסחתה, במקום בספסלים איפה שמקצבים את הבשר, שם מכרתי ושם התחלקנו בכסף, וקביל התזוזך, ובאותו מקום קיבלת את הכסף. אז כיוון שזה היה המקום, אז כמו שרבי שלמה רצה להגיד שהתאריך מוכיח, וזה יכול להיות במקרה מסוים של תור זו לאחר זמנו, גם המקום מוכיח. כי במקום קיצוב הבשר פרעתי לך, ושם קיבלת כסף עבור השברים, ואת הבשר כבר מכרת, והחזרת לי את הכסף שם, נו, אז החזרתי לך עבור השברים, אז מה השאלה? אז הוא אומר לו, אנוס התראינו, במקום של הבשר קיבלתי את זה עבור מלווה אחר. אומר לו, אתה נורמלי? אני, מלווה אחר אני פורע לך במקום של הבשר? מלווה אחר אני פורע לך לחשבון בנק, אני פורע לך בבית. במקום של השברים, שם שילמתי לך. אמר רב פאפה, התרשתרה, כי המקום גורם, מלמד שהמקום גורם, כתוב וקמת ועלית אל המקום, מלמד שהמקום גורם. אומרת הגמרא, התם כיוון דקאמר עטור יאהבת לי, שם הכסף לא היה בשביל לחתן את הבת ובשביל לפתוח בית ראשת ללבנים, לא. הוא אומר עטור יאהבת לי, קיבלתי כסף עבור קניית שברים ומחירת בשרם, ומיטורי שקלת, מיטורי, מי הכסף של השברים, מכרתי אותם, והתחלקנו חצי חצי בכסף, ושם במקום הזה קיבלת את הכסף בדיוק מהשברים, איפה בא לי כסף מהשברים? אז על מה קיבלת? על החוב של השברים? אז היתרא שטרה? שם המקום גורם, אז כמו שרבי שלמה רצה להגיד אולי הזמן גורם, ואחר כך גם אמר גובה החוב גורם, כל זה נכון, אז הגמרא אומרת בטח שהמקום גורם. אז אם המקום גורם זה הוכחה שהוא פרע לו את החוב של השברים ולא חוב אחר. אבל אחא אמור סתרא נינו, אבל כאן אולי פרע לו חוב אחר, כי פה זה לא שברים ולא מקום ולא כלום, אז אין לי שום אומדנה למה הוא פרע לו. מה יביא עלה? מה נשאר ההלכה? רב פאפי אמר לא התרשת רע, שאין לנו הוכחה שדווקא השטר נפרע, אולי המלווה בעל פה נפרע. שואל ברד הרבידי אמר, איתרא שטרה, והלכתה איתרא שטרה, שהחוב ניתן עבור השטר. ואני מילא דפרי בהפיסא די, הוא פרע לו בפני עדים, רק הטעות הייתה, ולא התקרלי שטרה, אז אפילו שלא הזכירו את השטר בפירוש, זה התכוונו לשטר, ואז מה? אז איך ההסבר יהיה? לפי הר"ן, כיוון שלא ידוע חוב אחר, הוא לא נאמן להמציא חוב אחר ולהגיד שזה עבור חוב אחר, אלא חוב אחר לא ידוע, השטר ידוע, ידוע הפיראון, אחד עוד אחד זה שניים, ידוע החוב שבשטר, ידוע שפרה לו בעדים, אז הכסף ניתן עבור השטר, אין שאלה. זה לפי הר"ן הכי חלק בגמרא. אבל לפי הראש, יש בעצם... לא כל כך, למה?
לא, הר"ן לא אומר, הר"ן לא אומר כמו הגאונים שקוראים את השטר, הר"ן אומר משאירים את השטר.
בדיוק, בדיוק, תקף נראה, זה אני רוצה ללמוד תרן, נכון. אבל קודם נדון בסברה. בסברה מה צריך להיות? חוב אחר לא ידוע, ואדם לא יכול להמציא חובות בלי מיגו, נכון? זו השאלה שאני רוצה לשאול. לא יכול להמציא חובות בלי מיגו, ממילא יש לו רק שטר, ויש לו חוב שבשטר, וידוע שנתן לו כסף פיראון, אז על מה הולך הפיראון? עבור השטר, יוצא שיתרא שטרא, פשוט. ותכף נראה, תרן נלמד בפנים, ונראה איך יש מקום לדיון, מה זה התרשטרה לפי הרן, כן? אבל לפי הראש, יש מקום לדיון, למה? כי לפי הראש, הוא הרי ידוע שיש שני חובות. כל השאלה בשביל מה הפרה? אז אומרים, חזקה לא שווה קיניש. אז בגלל החזקה, אומרים, כנראה השטר נפרד. אז מה זה התרשטרה? לפי הראש זה פותח... את הפתח לדיון מה זה התרשטרה. אבל פרה בין דידי לדידי שיש לו מיגו, מיגו יכול לומר לא היו דברים מעולם, יכול לומר נמי, סיטרא עינינו שהכסף ניתן למלווה בעל פה. כלומר, מה זה, אני חוזר שוב, מה זה סיטרא עינינו? לפי הר"ן זה, אני תופס את זה עבור מלווה בעל פה, ולפי הראש, אני טוען שאני השפעתי עליך לתת לי עבור מלווה בעל פה, שהוא טוען טענת בריא. אז לפי הר"ן מדובר בסתם, הוא אומר בסתם אני תופס למלווה בעל פה, ולפי הראש הוא טוען, הסכמת לתת לי המלווה בעל פה. וכדאבימי ברי דרבי אבאו, שהסיבור מובא בכתובות וקראנו אותו בריף. עכשיו נקרא רש"י... סיטרא עינינו, מצד אחר היית חייב לי, התרשטר, הואיל הוא מודה שקיבלם, ולאף כל כמיני לומר סיטרא עינינו. אם הוא מודה שקיבלם, ולאף כל כמיני לומר, סיטראי נינו. לאו התורי אהבת לי לקנות מהם שברים לשחיטה למחצית שכר, המסחטה, מקום שמקצבין הבשר ומוכרים. טוב, ולא יתקרא לשטר, מה שיתול לשטר מידו. מי גוד יכול למר ללא, לא פרעתי אחד, יכול למר ללא, מי סיטרא עינינו, גרורו בכתובות, גרסיה ומזר כתובות, פרק הכותב, דמטה, כי אי מייסה לידי. תוספות דיבור איתרא שטרא. מפרש רבנו חננאל, וכן רבנו תם, שצריך בעל השטר שבועה שלא נפרע. זאת אומרת, השטר בסדר. הוא לא נפרע, אלא רק איתרא. מה זה איתרא? חשש, אולי הוא נפרע. בדיוק כמו יישבע לי שלא פרעתיך. למדנו בדף הקודם שיש דבר כזה, יישבע לי שלא פרעתיך. אז פה השטר הוא לא פרוע, אלא רק צריך בעל השטר שבועה שלא נפרע. ואם הוא יישבע, השטר בסדר גמור. השטר בסדר גמור. אז מה שהמתוספות שהשטר הוא תקין. כלומר, שהמלווה יכול לטעון טענה, קיבלתי את הכסף עבור מלווה בעל פה, אלא רק זה רק מה? הרי אמרנו שיש עדים על הפיראון. לא, הוא יכול להגיד הפיראון היה על מלווה בשטר, על מלווה בעל פה. רק מה? כי זה צריך שבועה, כמו יישבע לי שלא פרעתיך. ועד אמרין, אז המושג איתרא שטרא זה רק סך כל, כולו להצריך שבועה, אבל יש לו כוח נטילה. ועד אמרין, פרק אלו נערות, היי שטרא ריה לא מגווינן בי. שמה כתוב ששטרא ריה לא מגווינן בי בכלל. בואו נראה את הגמרא במסכת כתובות. באיזה שטרא ריה לא מגווינן בי בכלל? התוספות מקשה, מה אתה מספר לי? שצריך שבועה וגובים? הרי שמה כתוב שלא מגווינן בי בכלל. אמר רב פאפה, שמע מינה, היי שטר הריע לא מגבינן בי. שטר שהוא רע, יצא עליו שמזויף, לא מגבינן בי, איך ידמי? אי לימד נפה קלה עלי דשטר עד זייפה הוא, שיצא עליו כל שהוא שטר מזויף. אז יכול להיות, אבל זה לא מתאים לסיפור של לסיפור השני של כתובות, אלא מקרה אחר. דעת ובית רי ואמרי ואמרי לדידו אמר להו זייפו לי. באים שניים שהוא כאילו אני לא לומד עכשיו כתובות כי יש פה השוואה בין כתובות לבין פה, אבל אותנו מעניין נושא של שטר, אז אני מדלג על ההשוואה של כתובות. כאילו יש משל ונמשל של כתובות, מי שרוצה יכול להסתכל שם, אבל אותנו מעניין נושא של שטר. אז מה המקרה של שטר? שאתו בטרי ואמרי לדידו אמר להו זייפו לי, שהוא בא, בא עם שניים, הוא מוציא שטר. אבל מה הם העידים? הם לא יודעים על השטר הזה שהוא מזויף. השטר הזה הם לא יודעים עליו כלום. אלא מה? יוצא על האיש הזה שם של זייפן, כי הם מעידים שהוא ביקש אותם לזייף לו שטר. אז מה? אז יוד הוא ביקש אותם לזייף לו שטר, אבל הם לא חתומים בשטר הזה. אז אצלם הוא לא הצליח. אבל נסה שינית, הוא ניסה אצל מישהו אחר. אז מה אנחנו אומרים? כמו שהוא ביקש אותם לזייף, אולי הוא ביקש אחרים. אז השטר הזה אולי מזויף, כי אולי הוא ניסה אצל אחרים וזה עבד והצליח. אבל יש לישראל חזקת כשרות. אם יש חזקת כשרות והעידים חתומים, אז כנראה זה תקין. למה נפסול שטר שחתום בעידים? בגלל שהוא ניסה לזייף דרכם. אתה רואה שהם סירבו. אז אנשים אחרים גם מסרבו. אז מה, כל שטר שלא תגיד מזויף? אדרבה, אמור שהשטרות של האנשים הם כשרים, כי אנשים לא מזייפים. אם הוא הוחזק, לחזר אחר ידי שקר, כל ישראל מי הוחזקו? להיות שומעים לו לזייף? אומרת הגמרא, כן. אבל הבן אדם הזה יש לו, הבן אדם הזה יש עליו סיפור שהוא ביקש אותם לזייף ולא הצליח. וכנראה על אחרים הוא גם לא הצליח, אבל הוא רוצה לזייף. מה עושה בן אדם שרוצה לזייף ומבקש עדים ולא מצליח, מבקש עוד עדים ולא מצליח? מה הוא מחליט? עשה זאת בעצמך. אני אלך לאינטרנט ואני אלמד איך מייצרים שטרות מזויפים. ילך לפושעים ואני אלמד מהם, וככה אני זייף את השטרות, כי הבן אדם הזה הוא מת לזייף, אז אולי. אז אם בן אדם יש לו איזה מין, כאילו עבר פלילי שהוא רצה לזייף, אז אומרים, נו, עכשיו השטר שלו, אנחנו רגע סטופ, לא מגבינן, גם לא קוראים, כי אין לנו ראייה שהשטר מזויף. לא נקרא את השטר, אבל לא ניתן לו גם לגבות. המדמרה ההכנה מכיוון דקה מהדר הזיופה אימר זיוף זיים וכתב. למה? הוא עצמו למד לכוון כתב הדומה לכתב ידי העדים שחתם בו, ואולי הוא זייף. אז לכן מה הדין? במקרה הזה? במקרה הזה שטר הריה לא מגבינן בי. כתוב לא מגבינן, אבל ודאי שלא קראינן. למה לא קראינן? כי אין לנו ראיה שזה מזויף, זה רק חשד. אולי, אז רואים סטופ, אנחנו מעכבים, זה כאילו עיכוב גבייה. אז בא תוספות ושואל, רואים שהמושג שטר הריע מופיע פעם אחת בכתובות, בתור עיכוב גבייה. אבל יכול להיות שיש כמו בית רעוע ובית רעוע, והעירייה תולה שלטים שונים. יש בית רעוע, כותבים עליו, הבית הזה בין 140 שנה, הוא רעוע, הוא נידון להריסה, לא להתקרב, סכנת מפולת, סכנה, לא להתקרב, נידון להריסה. זה בית רעוע. יש בית רעוע שהעירייה כותבת, זה בית רעוע, שטעון שיפוץ ואנחנו משפצים אותו תוך חודשיים, לא להתקרב. ויש בית רעוע, שוברי לבן אדם, אתה יכול להמשיך לגור, אבל תיגע בחשבון שתוך כמה זמן זה ייפול, אז תחזק פה, תחזק שם, תבנה. יש הרבה סוגים של פתרונות לבתים ראויים. יש בתים ראויים שעושים אותם, יש בתים ראויים שמסכנים את הציבור, אז צריכים לחזק אותם, ויש בתים שאומרים לו, תשמע, לרב חד אמילתא תעשה קיצור. אז לא בטוח ששטר הריע בכל השס, זה אותו שטר הריע באותה המדרגה. כי הלשון שטר הריע אומר שלא גובים, אבל מה כן עושים? אז לכן, בכתובות יכול להיות שהפתרון הוא שלא מגבין ענבי. אבל פה רבנו תם אמר... מה, מה?
מה המשמעות של השטר?
מה אפשר לעשות חוץ מלעטוף דג מלוח, שהיום כבר לא עוטפים בנייר עיתון אפילו. אפשר להמתין ולהתחיל לברר אם זה מזויף או לא, להביא אנשים מומחים, שאנשים מומחים שיודעים להגיד אם זה מזויף או לא. נגיד אם הוא חתום על זה, העדים, יעקב שוקרון ומשה מזרחי, קוראים להם, שואלים להם, תגידו, זה כתב ידכם, אתם זוכרים שחתמתם? אז אומרים, אנחנו זוכרים. אז בקיצור, אז יכול להיות שהדבר יתברר בעתיד. בינתיים, הרי מה הבן אדם הזה? יש לו עבר פלילי שהוא רק ניסה לזייף. אם הוא ניסה, זה אומר שגם פה ניסה, אולי כן, אולי לא, אז מה, בינתיים לא מגבינן. אז אומר תוספות, פה הלשון לא מגבינן, זה סתירה לענייננו?
לא. מה,
מה?
מזייף גם את הקיום?
כן, זה בדרך כלל, אבל פה הבן אדם הזה הוא מהדר הזיופה, הוא כבר חיזר אחר הזיופים. בואו נראה את הדין הזה ברמב״ם. כן, נראה את הדין הזה. פרק כף ב' מלכות עדות הלכה א', בואו נראה את הדין הזה ברמב״ם. רבי שלמה שואל טוב, הרי השטר מקוים. בואו נראה את ההלכה הזאת ברמב״ם בכתובות. עכשיו אני מסתכל על הכתובות, פרק כף ב' מלכות עדות הלכה א', כאילו, אז אני רוצה להגיד שאין כל הרעותות שוות בשטרות, זה לא אומר. יפה מאוד, הרמב"ם מקשר את זה לגמרא במכות שלמדנו פעם, וזה סיפור נורא מעניין. אחד הביא עדים ועידו ונחקרה עדותם, רצו לקבל את העדות, פתאום הוזמו, באו עדים אחרים אומרים אימנו הייתם, אז מה? שקר. חזר האיש, הביא עדים אחרים באותו טענה עצמה וגם הוזמו, ועוד שלישית ועוד דוד הביא אפילו 100 כיתות הוזמו, הקטע המנצחת היה 101, הביא את הקט מספר 101 והם לא הוזמו. אז מה אומרים? יוד והאיש הוחזק להביא 100 כיתות, אז הוא גם 101 חייבים להיות עדים שקרים. או אומרים, הוא מנסה את מזלו, מנסה, אבל הקט 101, אם הוא הוחזק להביא כיתות וזה, כל ישראל מיוחזקו, זה גמרא פה אומרת, אם הוא זייפן, כל ישראל מיוחזקו, יש להם חזקת כשרות. אז הקט 101 לא הוזמו. אז מה אני אומר? יד והוא זייף 100 פעמים כיתות, גם 101 שקרנים? לא, הגמרא אומרת כאן, אם הוא הוחזק, כל ישראל מיוחזקו. אז אם אחר כך הביא עדים באותה טענה עצמה, ונמצא עדות אלו האחרונים מכוונת, דנים על פיהם. אומר הרמב״ם, למה? שאל בי שהוחזק זה שטען טענה זו להביא עדים שקרנים, הרי לא הוחזקו אלו העדים האחרונים שהם שקרים, ויש להם חזקת כשרות. כי אנחנו רואים אותם פה ומדברים איתנו, הם עדים כשרים, אז הם עדים כשרים. אז כנראה, איך אני אסביר את הסיפור הזה, איך זה היה? תסבירו לי בהיגיון. אנחנו הולכים לפי הדין, לפי הדין זה חזקת כשרות. אבל למה זה הדין הזה? כך, איך במציא, מי יסביר? מי יסביר את הריאליה? אני הסברתי את הסברה הדינית. מי הוא שרוצה להביא הסברה מציאותית? הרי האדם הזה הוא שיקר 100 פעמים, אז מה פתאום נגיד שהמאה ואחת זה הקט הנכונה והקט האמיתית? איך זה יכול להיות? מבינים את השאלה שלי?
זה תשובה.
איך זה יכול להיות? מה?
זה תשובה.
טוב. מי רוצה לקרב את זה יותר אל השכל? לקרב יותר אל השכל את המקרה, כן רבי שלמה?
כן, הולכים לפי אשתו של רבא שהייתה בת של...
לא, 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 רק רגע, רגע, בלי משלים, להסביר את זה, את זה בעצמו.
אין שום קשר לעדים הקודמים.
אבל אז איך זה קרה לו כל הפנצ'ריה הזאת של מאה, כן? טוב. נגיד לכם מה אני חושב המציאות. המציאות הייתה פשוטה. הוא, נגיד, הלווה 1,000 שקל. והיה לו עדים. ומי העדים שהיו בהלוואה? העדים האחרונים. זה האמת, שהדיין חושב עכשיו, אז מה זה כל המאה כיתות? הוא לא מצא, נגיד האחרונים קוראים להם יוסף ובנימין, והוא לא מצא אותם, הם היו בדרום אמריקה, אז הוא בא לשתיים ואמר להם, תראו, אתם יודעים שאני בן אדם אמיתי ואני לא משקר, ואני מתפלל כל התפילות במניין, והלוויתי 1,000 שקל למישהו, והוא מכחיש אותי, והוא שקרן, תעזרו לי מצוות השבת הוידה להשיב לי, אתם מאמינים לי שאני אומר אמת והלוויתי לו 1,000 שקל, נכון? אתם מאמינים לי שאני לא לוקח כסף של אנשים, רק תבואו לבית דין ותעידו, תעשו לי טובה. הם חושבים שזה מצווה לעשות טובה לבן אדם, באים ומעידים שהוא הלווה לו 1,000 שקל כי הוא נאמן אצלם ובאמת הוא הלווה 1,000 שקל, רק העדים שלו בהונדורס לקראת קשירת היחסים עם ישראל, הם הלכו להכין שם את השגרירות. אבל הם לא פה. אז אם אלו מחפש עדים, אמר לשניים, באים שתיים אחרים, אומרים, ממנו הייתם? זאת אומרת, כל הזמה זה לא אומר שהמקרה לא היה, כמו שתמיד הסברתי. כל הזמה אומר, המקרה אולי היה, אבל העדים לא היו. אז הוא פונה לעוד שניים, אומר, תראו, נדפקתי בחיים, הלוויתי לו 1,000 שקל, ניסיתי להביא עדים ולא הצלחתי, תעזרו לי אתם, אתם... אז כל אחד חושב שהוא עושה מצווה, על הדרך הוא משקר, אבל הרבה אנשים חושבים לעשות מצווה בצורה שקרית, וכך הוא הביא 100 כיתות, למה? כי הוא דווקא בן אדם אמין, בן אדם בעל שם טוב בקהילה, שמחפש את העדים שלו ואין לו, וכולם רוצים לעזור לו כי הוא אוהבים אותו. אבל כולם הוזמו כמדי שקר. בסוף בא קט ה-101, אומר הרמב״ם, הם לא הוזמו. אז מה זה מראה? אם כולם הוזמו ואלה לא, סימן. שגרעין הסיפור נכון, זה שהוזמו, העיקר על מה שאני רוצה להגיד, שהזמה לא מראה שהסיפור לא נכון, סיפור נכון, אלא הוא חיזר אחרי עדים, בסוף הם חזרו מהונדורס אחרי שנה, ואז הוא מצא אותם, בואו תעזרו לי, ואז אמת לא הוזמו, כי הסיפור נכון. אז אומר הרמב״ם, אם המאה הוחזקו לשקר, אלה מי הוחזקו, ככה אני מבין את העניין. כן. רק רגע, סשה רוצה לשאול שאלה רגע.
אני חושב שהדוגמה היא לא מוכיחה. הדוגמה היא רק נותנת מחשה. שורת הדין שהעדים שהוזמו זה לא מוכיח שהמקרה לא היה.
בדיוק.
זה הדבר.
זה הרעיון.
כאשר באים עדים הנכונים, העדים שבאמת או שלא יוזמו, זה מוכיח שהמקרה לא היה, זה שורת הדין. כי אפשר להמציא גם מקרה של אותו סיפור. אבל העדים האחרונים שבאמת היו במקרה לא היו, אבל הם פסולים.
כן.
והשורת הדין תהיה שהוא
יהיה חי... נכון, נכון, נכון. בדיוק, אז את הרעיון הזה רציתי להגיד. אז כאילו, אז יש פה רעיון הלכתי ורעיון מציאותי. רעיון ההלכתי, שחזקת כשרות, שהעדים הקודמים נפסלו, ועדים אלה שלהם חזקת כשרות. אבל איך ייתכן הריאליה של המקרה? הרי 100 עדים שקרים, אז מה, הסיפור לא נכון? תשובה, הזמה לא אומרת שהסיפור לא נכון. אומר שהעדים האלה לא ראו את הסיפור. אולי הסיפור נכון, לכן הוא חיזר אחר עדים כל הזמן, בסוף מצא עדים, הסיפור נכון. כל זה הקדמה לדין הבא. אבל שטר, מדברים עכשיו עוברים לנושא של שטר, ריה של הגמרא. אבל שטר שקרה עליו ערער, רגע, רגע, בשלמה רצה לענות משהו לסשה או לפניו או אחריו, מה רצית להגיד? אתה יודע לחלוק, הוא אמר טוב, הוא אמר שהרעיון הוא שבהזמה...
הוא עומד אצל הרב, היה אומר, אלה העדים שלי האחרונים, והם במדינת הים, היה נאמן. ככה אני זוכר, לא, אני
טועה. כן, כן, זה כאילו הרעיון,
נכון. זה מהבומות שלו, זה הכל.
נכון, נכון, נכון.
זה רב הרב הגובר, את הבומות שלו נעזור, ואלה הייתם.
כן, נכון, נכון, בדיוק, נכון. אבל שטר שקרה, אומר הרמב״ם, כל זה ניגוד לדין הבא. אבל שטר שקרה עליו ערער, והוא שיבואו שניים ויאמרו, ממנו שאל לזייף לו שטר זה? הוא ביקש אותנו לזייף את השטר? עכשיו שאלת איזה שטר מקוים או לא מקוים, נכון רבי שלמה? אומר הרמב״ם, אבל שנתקיים השטר בחותמיו. כלומר, איך עושים חתימה? השוואת חתימות. השוואת חתימות, יש שלוש צורות לקיים את השטר. אחד, עדי השטר אומרים, אנו חתמנו, זה מקרה אחד. מקרה ב', משווים את זה לשטר אחר. מקרה ג', עדים אחרים מעידים על חתימתם. אז כנראה עדי השטר לא באו. רק היה שוואת חתימות, אבל פי שנתקיים השטר בחותמיו, אין גובים בו לעולם. אומר הרמב״ם ויראה לי, מה שאמרתי קודם, ויראה לי, שאם באו עדי השטר ועידו הן בעצם על כתב ידם, זה כתב ידינו, גובים. למה? כי אז הם אומרים, זה לא האיש שזייף, זה אנו כתבנו וזו חתימתנו, ואז אני לא אומר שזה מזויף. אבל כל עוד שאומר הרמב״ם, כל עוד שלא היה דבר כזה, שהם לא באו, אז השטר מקוים. מה אני חושב? שכנראה הוא הצליח לעשות חתימות כל כך יפות כמו שהם, הוא זייף את זה בעצמו. אז אם כן אומר הרמב״ם, זה הניגוד בין שתי המקרים. בעדים, אני לא אומר שהוא זייף את העדים. העדים אומרים באמת, איך הוא זייף את העדים? העדים מהעדים, חזקת קשרות. אבל שטר שבא לפניי, אז אומר הרמב״ם, לא גובים בו לעולם. אז אם כן, מה זה שטר הריה? שלא גובים בו, שלא גובים בו. אבל האם קוראים אותו? לא קוראים אותו. למה לא קוראים אותו? הרי לא גובים אותו. לא גובים מחשש, שמה הוא זייף, כי הוא ביקש מהעדים. אבל מקרה אחד אומר הרמב״ם, כן גובים. איך? אם אפילו אחרי שנים רבות יבואו עדי השטר ויעידו זו חתימתנו, אז באמת הוא ניסה לזייף, אבל באמת זה חתימתנו, הם מעידים, נו, יש יותר מזה, זה עדות, לכן לא קוראים את השטר. אז אם כן...
תגיד הנאמנות שבית דין על ידי השוואת חתימות ולא עדים, אז הרב פה עולה על משהו
ש... לא, התשובה...
כאשר מקיימים שטר על פי השוואת חתימות.
התשובה בדרך כלל, התשובה בדרך כלל, יש דרך כלל, יש יוצא מן הכלל. בדרך כלל, השוואת חתימות זה טוב. בדרך כלל, עדים אחרים מכירים את חתימתם זה טוב. חוץ מי אדם ששני עדים מעידים שהוא הוחזק לזייף, כי הוא מבקש מאנשים לזייף. ואנשים לא הסכימו. אז מה אני אומר? אנשים לא הסכימו. אז הוא מה עשה? לקח קורס של זיוף שטרות, למד חודש, בסוף עלה לו הקורס 1,000 שקל. ובשטר כזה הוא 5,000 שקל, אז הוא אמר, טוב, 1,000 שילמתי לקורס, 4,000 אני ארוויח, אז לכן בשטר הזה לא גובים בכלל.
זה שני עדים שהוא זייפה לו, כמו ביתו
שלו? לא, לא, שני עדים. לא יודע, אני עכשיו, אני לומד את הרמב״ם והגמרא בכתובות בית רי, כתוב בית רי. ולמה בית רי? כי אחרת השטר הוא בחזקת כשרות. טוב, אז מה התוספות ושואלים אותנו שאלה? האם האיתרא שטרא של פה והאיתרא שטרא של שם זה חייב להיות אותו דבר או לא? לא. מפרש רבינו חננאל וכן רבינו תם פה בסוגיה שציר בעל השטר שבועה שלא נפרע. כלומר, בעצם גובים בשטר, אבל רק צריך שבועה. אני אומר מה אני מבין את זה עכשיו. אני יותר טוב מבין את זה לפי הראש, פחות מבין את זה לפי הרן. למה? לפי הראש שידוע שיש שתי חובות, רק יש חזקה לא שוויק איניש. אז החזקה לא שוויק איניש אומרת שמסתבר שהוא פרע את החוב שבשטר. אז פה הוא צריך רק שבועה שלא נפרע. אבל אחר כך הוא גובה אפילו בלי מיגו. למה הוא גובה בלי מיגו? כי הוא גובה עם השטר. זה לפי הראש. אבל לפי הר"ן אני לא מבין את זה כל כך. למה אני לא מבין? כי לפי הר"ן בכלל לא ידוע שיש חוב אחר. אם יש, אם אין מיגו, אם יש לו מיגו אז יש חוב אחר, אבל אם אין מיגו אין חוב אחר. אז אומרים מסתם הפירעון היה על השטר. אם הפירעון היה על השטר, מה עוזר שבועה שלא נפרע? יש עדים שנפרע. אז אני מבין יותר טוב את הדעה הזאת, כאילו אני מצליב בין, משווה בין דעת הר"ן, בין הפירוש של הר"ן לבין מה שכתוב פה. לפי הר"ן אני לא מבין למה יספיק שבועה, כי הרי יש עדים על הפירעון וחוב אחר לא ידוע. אז ואדם בעזרת שבועה לא יכול לייצר חוב אחר בעזרת שבועה. אחד יגיד לשני, אתה חייב לי כסף, אומר לו לא. אבל אני מוכן להישבע לך שאתה חייב לי, האם נשבע לך? האם בעזרת השבועה הוא מייצר חוב? לא, שבועה לא מייצרת חובות, המוציא מחברו עליו הראיה. רק אני מבין את זה קצת לפי הראש. לפי הראש יש חזקה לא שוויק איניש מלווה בשטר או פרה מלווה בעל פה. אז אומר, אני נשבע לך שכך היה. אז כמו שמיגו מועיל לחזק, גם השבועה מועיל לחזק. אני מבין את זה יותר טוב לפי הראש, אבל נבדוק את הדבר עדיין בעתיד. בינתיים יש לי שאלה לפי הר"ן. רק כן, מפירוש רך וכן רבנו תם צר ולשטר, שבועה שלא נפרע. שואל תוספות ועד אמרינן, מישהו רוצה לשאול שאלה? מי אמר הרב? אתה? כן? ועד אמרינן בנערות, גם שטר הריה. השטר הריה של כתובות, זה אולי משהו אחר? לא מגבינן בי. אז רואים שם שלא גובים, ופה סיפרתי לך שכן גובים. שואל תוספות, מה ההבדל בין פה לשם? תשובה אמרנו, דווקא ביחייך ראותה דעתם. יש הרבה בתים ראויים בשוק, שם הראותה היא חזקה. למה? כמעט למעדר הזיופה, הבן אדם הזה מחזר אחר הזיופים. אימור, זיוף זייף בעצמו וחתים. אז אני אומר, אולי הוא זייף, לכן לא גובים. אבל פה אני אומר, לפי הראש נלך חזקה לא שוויק איניש, אז זה רק חזקה. אז הוא אומר, כנראה נפרע חוב שבשטר, אבל אני נשבע לך שנפרע חוב בעל פה. אז הוא צריך שבועה, אז טוב, וקשה. מאהודה כותב, סיפור אחר, דעה הוא שטרה, דעת על הקמי דה רבה. אמר לו, רב פאפה ידענה בי דה שטרה, פריה הוא. אמר לו, איקה איניש אחרינה בה די מר, וכאמר לו, יהיה רב פאפה אלא כבת רב חסדה, ואשתה, מה יכול לעשות יותר מלהשביעו? דלת ללקרואי, כי דקטני הטעם קרא סלקא דתך, ואשתה, אפילו כל אדם לא קים לי בגב ונאמן להשביעו, מלידאווה, עד אחד מעיד שהוא פרוע. מה התוספות שואלים? נראה מכתובות דף פי A, קושיה מבת רב חסדה. אם כן, למדנו כבר בדף פי ז' עמוד ב', למדנו עד אחד מעיד שהיא פרועה, יש שבועת עד אחד. עד אחד מעיד שהיא פרועה, צריך שבועת עד אחד. למה? כמו ששבועת עד אחד על הנתבה יש שבועה דאורייתא, גם שבועת עד אחד על התובע יש שבועה דאורייתא. עכשיו מה היה הסיפור פה? אני קורא, היי איתתה די חייבה שבועה בידינה דרבה. אישה אחת התחייבה שבועה בידינה דרבה, בית הדין של רבה. למה התחייבה שבועה? יכול להיות שתבעו את האישה ממון, והיא כפרה בממון, וכופר הכל חייב שבועת הסת. אולי זה היה שבועת הסת, ואולי זה היה שבועה דאורייתא, של מודמי קצת, תכף נראה במשך הגמרא. אמרה לי בת רב חסדה. אם כן, אשתו של רבה הייתה בת רב חסדה, והיא אומרת לבעלה, היא שמעה את הדין הזה, ידענה בדרך חשודה השבועה. האישה הזאת היא חשודה לשבועה, אני יודע, נשבעת ולא מקיימת, אי אפשר להאמין לשבועה שלה. אז מה רבה יעשה בעזרת העדות של אשתו? הרי אישה לא נאמנת לעדות. אז להגיד לה תשלמי כסף, הוא לא יכול להגיד לה, כי לא מוציאים ממון בעדות אישה. אישה היא פחות מיד אחד. אז הוא לא יכול להגיד לחשודה תשלמי כסף. מה הוא יכול כן לעשות? הפכה רבה לשבועה, מה שכנגדה. הפך את השבועה על התובע, כי יש דין שמי שחשוד על השבועה כנגדו יישבע ויטול. אז משמע שהסיפור היה ככה, אני חוזר על מה שאמרתי, שהשבועה הייתה דאורייתא. למה? כי על מה הסתמך רבה? על הדין של חשוד כנגדו נשבע ונוטל, וזה רק בשבועה דאורייתא. כי בשבועה דרבנן למדנו לאל בדף מ"א, תקנת לתקנת לא אבדינן. אז כנראה הסיפור היה שהתחייבה שבועה דאורייתא, בשבועה דאורייתא אדם חייב או להישבע או לשלם. אז בת רב חסדא אמרה שהיא חשודה, אז היא לא יכולה להישבע. אז מה היה צריך להגיד לה? הוא תשלמי, את חשודה, תשלמי. על בחשוד תקנו חז"ל תקנה שכל העולם יתלו את כל אשר לו, לכן אמרו תקנה, כנגדו נשבע ונוטל. אז הוא הפך את השבועה על שכנגדו. אז עכשיו מי מוציא את הממון? לא בת רב חסדא, אלא השבועה של שכנגדו. זאת אומרת, העדות אישה כאן מועילה רק למנוע את השבועה מהחשודה, למנוע. ממילא דינו שנשבע ונוטל. אז עכשיו מה שהוא מוציא ממון זה לא בעזרת בת רב חסדא, שאישה לא יכולה להוציא ממון. אלא מה, מה זה האישה? האישה זה כמו אומדנה. האישה, בת רב חסדא, נאמנת לבעלה, לרבה. אז אם היא נאמנת, אז כאילו יש לו אומדנה שהאישה היא חשודה. באנו לשאלה האם מועיל אומדנה להוציא ממון. אז יש על זה סוגיה שלמה בכמה מקומות בש"ס וגם בשבועות, שאומרת שאומדנה לא מועיל להוציא ממון, אבל אומדנה מועיל שהדיין ישקול איך לעשות את הדין, אבל לא להוציא ממון. נלמד את זה גם בשבועות. ואז כאן טוב הגמרא. למה? כי אשתו של רבה בטח אומרת אמת, היא לא משקרת. אבל זה לא עדות, אין לה תוקף של עד, לכן להוציא ממון היא לא יכולה. אבל מה היא כן יכולה? היא יכולה בדין אומדנה שרבה מאמין לאשתו. אז אם אני מאמין לאשתו, אז יוצא שהיא נותנת שם חשודה לאישה. טוב, חשוד כבר לא מיד לוחצים על הכפתור והוא משלם. חשוד כנגדו נשבע ונוטל, אז הנטילה על די מה נעשית? על ידי תקנת חז"ל כנגדו נשבע ונוטל. ויותר מזה, האישה, הסברתי פעם בשם הר"ן, שכל חיוב שבועה דאורייתא זה לא רק חיוב להישבע, זה חיוב או להישבע או לשלם. אז החשודה צריכה, האישה החשודה צריכה או להישבע או לשלם. אז אני רוצה להסביר יותר טוב מה אשתו של רבה מועילה. היא לא מועילה להוציא ממון, אלא לנתבעת החשודה יש שתי אופציות, או להישבע או לשלם. אז היא לוקחת לה את האופציה להישבע, כי היא חשודה. אז עכשיו היא צריכה לשלם, אבל לשלם, תקנו חז"ל שחשוד לא ישלם, אלא יעבירו את השבועה על שכנגדו. אז עכשיו מה מוציא ממון? השבועה של כנגדו נשבע ונוטל. סיכום, בת רב חסדא, אשתו של רבה, מועיל עדותה מדין אומדנה, שרבה מאמין לה שזה נכון. על מה אומדנה מועילה? שהחשודה לא תוכל להישבע, ואז יוציאו ממון, כנגדו נשבע ונוטל. חשבתי עכשיו למה זה דומה. יש דין ברמב״ם שעד אחד לא מוציא ממון. אבל יש מקרה אחד שעד אחד יוצאים המון. איך? אישה שסוטה, אז משקים אותה את מי אמרים. ואז או שנפלה עריכה והיא מתה, או שהיא יוצאת זכאית. יש אישה שלא משקים אותה. מתי לא משקים אותה? אם בא עד אחד ומעיד שנתמת. עד אחד מעיד שנתמת, לא משקים אותה, שנאמר, ועד אין בה, והיא לא נתפסה. ואז משקים, אבל אם יש עד, אז לא משקים. שואל הרמב״ם, אבל מה קורה? אם יש עד, אז לא משקים. אם לא משקים, אז אתה לא נותן לה אפשרות להיטהר. היא אומרת, טהורה אני. אתה מונע לה את האפשרות להיטהר, אז עכשיו מה היא? ספק טהורה, ספק טמאה. מה הדין בספק? אסורה לבעלה. אסורה לבעלה, יוצאת בלי כתובה. אז יוצא שעד אחד גורם שתהיה אסורה לבעלה, וגם גורם שתפסיד את הכתובה. שואל הרמב"ם את עצמו, הרי עד אחד לא יכול להפסיד ממון. אומר הרמב"ם לא. זה שהיא נסתרה עם פלוני והתייחדה עם פלוני אחרי כינוי של בעלה, כבר נותן לה שם סוטה. וסוטה כבר אסורה לבעלה. אז לא העד עושה אותה אסורה לבעלה, היא כבר אסורה לבעלה. למשל בזמן הזה, כתוב שאדם לא יקנה לאשתו, אם יקנה לאשתו ואחר כך היא תתייחד עם פלוני, הלך עליו. היא לא עשתה כלום, אבל היא התייחדה עם פלוני. ואז התייחדה כבר אסורה מספק. למה? הרי אין אוסרים על הייחוד, אבל אם הוא קינה לה קודם, יש רגליים לדבר.
יש היום דין סוטה?
אז יש היום דין סוטה לגבי זה, שאם בעלה מקנה לה ואומר לה, אל תסתרי, אל תתייחדי עם פלוני, היא אמרה לו, אל תגיד לי מה לעשות, אני בת חורין לעצמי, הלכה התייחדה עם פלוני, ולא עשתה כלום, רק רצה להראות לבעלה שהוא לא הקובע בבית. אז במילא כבר היא אסורה לבעלה. עכשיו ואין מים מרים, אז לשון הרמב״ם מסביר קובץ שיעורים ולכון וסרבן השם בנקום דמו. אז הוא מסביר את הרמב״ם ככה, כתוב הרמב״ם, והשתייה שתתירנה נמנעה, שהעד לא עושה שהיא תפסיד כסף, כתובה, עד אחד לא קם לממון, אלא עד אחד אומר, אי אפשר להשקוט אותה, שנאמר, ועד אין בה, יש בה עד לא משקים. עד אחד מבטל את האפשרות להשקוט. אז מה נשאר? נשאר ספק, בלי בירור. מי ספק? היא אסורה. אישה שאסורה, אי אפשר לחיות איתה. מי גרם את המצב הזה? היא. אז אם כן, היא מפסידה את הכתובה, לא בגלל העד, אם הייתה כתובה בגלל שהיא נסתרה, אלא היה לה פתחון פה להתאר במים המרים. ועד אחד מונע את המים המרים. אותו דבר, אני אומר בענייננו, אני עושה דוגמה לזה. יש שאלה על בת רב חיסדא, איך בת רב חיסדא מועילה להוציא ממון? תשובה, נדמה לי שספר אבן האזל מסביר ככה, אבן האזל על הרמב״ם, בדין הזה של הרמב״ם. הרמב״ם אומר שדנים על פי אומדנה, ובת רב חיסדא דוגמה לאומדנה. שואל אבן האזל, אבל אומדנה לא מועיל להוציא ממון. אז אומר אבן האזל את ההסבר הזה, כמה שאני זוכר בשמו. שמה? שהאישה החשודה מצד הדין היא צריכה או להישבע או לשלם. והנה, להישבע היא לא יכולה כי היא חשודה. מי אמר שהיא חשודה? בת רב חיסדא. בת רב חיסדא מועיל בתור אומדנה. אז האומדנה אומרת שהיא חשודה, ומלך חשוד לא יכול להישבע. ויש בין כך עליה חיוב מדאורייתא או להישבע או לשלם. יורד, אז העדות של האישה, בת רב חיסדא מועילה שהיא להישבע לא יכולה, ירד האופציה של להישבע, זו ההשוואה שלי, היא, כמו ששם ירד האופציה לשתות מאה מרים, על ידי העד, ככה פה ירד האופציה להישבע, ירד האופציה. מה נשאר? חיוב תשלומין. אבל חז"ל אמרו בחשוד, כל העולם יטול את כל אשר לו, אי אפשר. לכן תקנו, כנגדו נשבע ונוטל. סוף דבר, שמעבירים את השבועה על התובע ונשבע ונוטל. עד כאן הסיפור האחד של בת רב חיסדא. זה סיפור אחד. סיפור שני, זימנין, אבויית וכמי רב פאפה ורב אחא בר מתנה, הייתה ושטרה גבי, בא לפניהם שטר, אותו סיפור, אותו רעיון, אמר לו רב פאפה, ידן הבית השטר הפרי ההוא, אני יודע שהשטר פרוע. כמה עדים יש על זה? כמה? עד אחד? אמר לו, איקה הנה שחרינה בעד אמר? אמר לו, לא. אמר לו, אף על גב דאיק אמר? עד אחד לב כלומו, שום דבר. לא, אתה לא נאמן בכלל. אמר לו רב הדבר, אמרת נא, מה אני גרוע מאשתך? ולא יהיה רב פאפה כבת רב חיסדא? אמר לו, בת רב חיסדא קין לי בגבה, זה כמו אומדנה, אני מכיר אותה, אשתי אומרת אמת. מר, לא קין לי בגבי, אני לא מכיר אותך, לא יודע קין לי בגבי, לא יודע, אתה עד אחד. זה מתאים למה שאומר הרמב״ם, שמה שהתורה אמרה לסמוך על פי שתיים עדים, זה גזרת הכתוב, אני לא יודע שהם מעידים אמת. אף פי שהשופט לא יודע, סומך על עדים. אבל עד אחד, לא סומכים. אז גמרנו, אז אתה לא יכול לפסול את השטר. טוב. סיכום. עד אחד שלא קים לבגבי, לא יודעים עליו כלום, לא עושים דבר. מה יהיה עד אחד שקים לבגבי? כמו בת רב חיסדא שהיא נאמנת אצל רבה, יהיה עד אחד שקים לבגבי שהוא אומר אמת. אז זה כבר כמו אומדנה. מה יהיה כזה סיפור? אמר רב פאפא, אשתד אמר מר קיני בגבי מילטאי, מה יהיה עד אחד שיגיד שזה פרוע והוא עד אחד, אבל קיני בגבי. אז יש לו שני כוחות לעד אחד. עד אחד, בית, אומדנה. אומדנה. כגון אבא מר ברי, דקים לי בגבי. אז מה? אז אני מאמין לו. מה אני אעשה? קרן השטר הפומי. אני אקרא את השטר. מה? תקרא את השטר על פי יד אחד? הרי לא מוצאים המון על פי יד אחד, איך אתה קורא את השטר? אומר, לא, 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 לא. קרן הסלקדה אתך? אומר, לא, לא, לא. אלא מרן השטר הפומי. אני עושה ראותה בשטר, מרן השטר הפומי. או, אז עכשיו באנו לשאלה, אז מה זה פה מרן השטר הפומי? פה זה כבר יותר חזק, כי קים לי בגבי. אז הפסקנו כאן בשאלה הזאת, אז מצאנו, אם כן, שלושה שטרות ראויים בינתיים. מצאנו אחד באלו נערות שהזייפן מעדר הזיופה. שם כתוב בפירוש לא מגבינן בי. ומצאנו גם כן כאן, כי עד אחד שקיני בגבי, מרן השטרה הפומי. מה זה שם? אז מחר נמשיך בעזרת ללמוד תוספות בכתובות פ"ה גם כן, ותוספות שלנו, וכמובן נמשיך בנידון על פי הריף ראש ורן, ולחשוב על השאלות שאני שאלתי היום על הרן, לפי הרן והראש. בוקר טוב לכל הציבור היקר.